שלום וברכה, מסכת יום הדף פגים, אנחנו מתחילים בשורה השנייה. ציטוט מהמשנה, חולה, מאכילים אותו על פי בקיעים. אמר רבי ינאי, שתי הלכות. הלכה ראשונה, מה קורה כאשר החולה אומר שהוא צריך לאכול ביום הכיפורים, ורופא אומר חוות דעת רפואית שאינו צריך החולה הזה לאכול? במצב כזה אמר רבי ינאי, שומעים לחולה. מה איתה, מה הטעם? פסוק במשלל, לב יודע מרת נפשו. דהיינו, החולה מכיר את עצמו יותר טוב מכל חוות דעת רפואית. אומרת הגמרא, פשיטה, מה מחדש רבי ינאי? הרי יש לנו פה ספק בין שתי דעות וספק נפשות, הכלל הוא שזה להקל, אז אם ככה ברור שצריך להכיל אותו במצב כזה. עונה הגמרא, מה עוד אתי, מה הייתי אומר רופא כמלי תפי? רופא בקי יותר מהחולה במצב האמיתי שלו, ולכן אולי נשמע לרופא כמה שמלן, בא להשמיע לנו רבי ינאי, שלב יודע מרת נפשו, ובכל זאת שומעים לחולה ולא לרופא. הדין השני שאומר רבי ינאי, מה קרה כאשר הרופא אומר שצריך להאכיל, אבל לעומת זה החולה אומר שאינו צריך לאכול. במצב כזה אומר רבי ינאי, שומעים לרופא. שואלת הגמרא, מה הטעם? מה הטעם? למה פה אתה לא אומר לב יודע מרת נפשו, ושהחולה יודע יותר טוב מאשר הרופא? עונה הגמרא, תון ועודנה כתלי. מסביר רשי, החולה נמצא במצב של שטות מחמת חוליו. ועל הזה רשי מפרש שהחולה נמצא אולי במצב של אילפון, הלם או מבוכה, ולכן אנחנו לא סומכים על דעתו, אלא על חוות הדעת הרפואית. מקשה הגמרא על מה שאמר רבי ינאי, תנן שנינו במשנה שלנו, חולה מאכילים אותו על פי בקיעים. מדייקת הגמרא, על פי בקיעים אין, דהיינו כן מאכילים אותו על פי בקיעין, אבל על פי עצמו לא מאכילים אותו. אז איך אמר רבי ינאי, שאם החולה אומר צריך ורופא אומר אינו צריך, ששומעים לחולה? ושאלה נוספת, אמרה המשנה על פי בקיעים אין, דהיינו דווקא על פי שני בקיעים, אבל על פי בקיע אחד לא מאכילים אותו. ולכן קשה גם על ההלכה השנייה שאמר רבי ינאי, כאשר רופא אומר צריך, כנגד דעתו של החולה שומעים לרופא. והרי מלשון המשנה משמע שצריך שני בקיעים ולא בקיע אחד. יוצא שמהמשנה יש לנו טיוב תקושייה על רבי ינאי בשתי הלכות שהוא אמר. עונה הגמרא אחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר, דאמר לא צריכנה. דהיינו שהמשנה מדברת במקרה שהחולה אומר שהוא לא צריך לאכול, שבמקרה כזה אומרת המשנה ששומעים לחוות הדעת של הרופאים. אבל במקרה שהחולה אומר שהוא צריך לאכול, אז כן מאכילים אותו על פי עצמו. ממשיכה הגמרא לשאול, וליספולי על פי בקי, ויאכילו אותו על פי בקי אחד. גם אם הוא אומר שהוא לא צריך לאכול, שהרי רבי ינאי אמר שבמקרה שהחולה אומר לא צריך ורופא אומר צריך, שומעים לרופא. כך שזה עדיין לא מסתדר עם מה שאמרה המשנה, שמאכילים אותו על פי בקיעים, דהיינו על פי שני רופאים. עונה על כך הגמרא, לא, צריכה. דאיקה אחרינה בהדי, דאמר לא צריך. דהיינו, לא צריכה המשנה ללמד אותנו מתי צריכים שני רופאים, רק כאשר יש לחולה חוות דעת רפואית שתומכת בדעתו ואומרת שהוא לא צריך לאכול. אז במצב כזה, דעה נגדית של שני רופאים שאומר שצריך לאכול, מכריעה את הכף שכן צריך להאכיל אותו. שואלת הגמרא, אבל אם זה המקרה, אז למה אומרת המשנה, מאכילים אותו על פי בקיעים? הרי פשיטה שמאכילים אותו על פי בקיעים, שהרי ספק נפשות הוא, וכמו שכבר אמרנו, הכלל הוא שספק נפשות להקל. עונה הגמרא, לא צריכה. מדובר פה דאי קטרי אחריני בהדי, יש עוד שניים חוץ מהחולה שמביאים חוות דעת רפואית, דאמרי שאומרים, לא צריך לאכול. ואף על גב דאמר רב ספרא כלל, שאומר, תרי כמאה ומאה כתרי, ששני עדים המשקל שלהם הוא כמו 100 עדים, ו100 עדים המשקל שלהם הוא כשני עדים, הנימילי, הדבר הזה הוא דווקא לעניין עדות. כי בעדות אנחנו בעצם מבררים את המציאות. אז אין הבדל אם יש לי שני עדים או יש לי 100 עדים, זה כאילו אם יש לי שני מצלמות או 100 מצלמות. ברור המציאות הוא ברור המציאות, מה זה משנה מה כמות האנשים שאומרת את זה? אבל לעניין אומדנה, רב ספרא מסכים שבתר דעות הזלינן. אבל כאשר אנחנו מדברים על פרשנות של המציאות, שם כן יש משמעות לכמות האנשים, לכמות הדעות שמפרשת את המציאות, זה סוג של חוכמת ההמונים. אז אולי הייתי אומר שהחולה פלוס שני רופאים זה יותר מאשר חוות דעת של שני רופאים. מסבירה הגמרא, הנימילי לעניין אומדנה דממונה. דהיינו, מתי אנחנו הולכים בפרשנות אחרי רוב הדעות? דווקא כשאנחנו באים לפרשן עניינים של ממון, למשל, כאשר עושים שומה לבעל חוב. שבמצב כזה, אם יש לנו שניים מול שלושה, אנחנו באמת נלך אחרי שלוש הדעות. אבל כאן במקרה שלנו, ספק נפשות הוא. ולכן, כאשר יש לנו אומדן למצבו של חולה, אפילו שהרוב אומרים שהוא לא צריך לאכול, ברגע שיש לנו שניים שאומרים שהוא כן צריך לאכול, נכנס פה עוד כלל שאומר ספק נפשות להקל, ולכן לפי רבי ינאי אנחנו נסביר את המשנה, שבמקרה כזה כן מאכילים את החולה ביום הכיפורים. שואלת הגמרא, הרי זה לא מסתדר, ועמי דקטני סיפה, מזה שכתוב בסוף המשנה, ואם אין שם בקיעים, מאכילים אותו על פי עצמו. ומכאן נדייק, מכלל דרישה, אז אם ככה, הרישה של המשנה, דאמר, מדובר שהחולה אמר, שהוא כן צריך לאכול. ואם ככה, מה שאמרה המשנה בהתחלה, שמאכילים אותו על פי בקיעים, ניתן לדייק שדווקא על פי בקיעים כן, אבל על פי עצמו לא. ושוב חוזרת השאלה, איך אמר רבי ינאי, שכאשר חולה אומר צריך ורופא אומר אינו צריך, אז אנחנו מקשיבים לחולה. הרי מלשון המשנה משמע שכל כמה שלא מצינו רופאים שיגידו שהוא צריך לאכול, אז אנחנו לא סומכים על החולה עצמו כדי להתיר לו לאכול. אלא רק אולי איפה שאין בקיעים כלל, אבל ודאי איפה שיש רופא בקיא שאומר אינו צריך ומולו החולה אומר שצריך, ודאי שלא נסמוך על החולה להכחיש את הרופא שיש לו חוות דעת רפואית. מקבלת הגמרא את השאלה ואומרת חיסורי מחסרה ואח הקטני, יש באמת הוספה של נוסח בלשון המשנה וכרה צריך לומר. במה דברים אמורים? דאמר לא צריך אני. דהיינו שהחולה אומר אני לא צריך לאכול והרופאים אומרים שהוא כן צריך לאכול, במקרה כזה מאכילים אותו על פי החוות דעת הרפואית. אבל אם החולה אמר צריך אני לאכול, אז אם אין שם פקיעים טרי, אם אין שם חוות דעת של שני רופאים, אלא רק חד דאמר, אלא רק רופא אחד שאומר שהוא לא צריך לאכול, במקרה כזה כן מאכילים אותו על פי עצמו. וממילא זה מסתדר למה שאמר רבי ינאי אמר ששומעים לחולה. נסכם את דעתו של רבי ינאי. במקרה שהחולה אומר אני לא צריך לאכול, ויש רופא אחד מולו, או שהחולה אומר איני צריך ויש איתו עוד חוות דעת של כל מיני רופאים, אבל יש שני רופאים אומרים שהוא כן צריך לאכול, במקרה כזה הדין שמאכילים אותו. במקרה שהחולה אומר שהוא צריך לאכול ומולו יש רופא אחד שאומר שהוא לא צריך לאכול, עדיין מאכילים אותו כי לב יודע ברת נפשו. המקרה היחיד שבו לא יאכילו אותו זה כאשר החולה אומר שהוא צריך לאכול, אבל מולו יש חוות דעת של שני רופאים שאומרים שהוא לא צריך, במקרה כזה אומר רבי ינאי שאין מאכילים אותו. מביאה הגמרא דעה נוספת שחולקת על דעתו של רבי ינאי, מר ברב אשי אמר, כל היכה דאמר, כל היכן שהחולה אומר צריך אני לאכול, אפילו איכה מאה, אפילו אם יש חוות דעת של מאה רופאים, דאמרי שהוא לא צריך לאכול, בכל זאת לדידי שמינן, אנחנו שומעים לחולה, למה? שנאמר, לב יודע אמרת נפשו. מקשה הגמרא, התנן הרי שנינו במשנה שלנו, אם אין שם בקיעים, מאכילים אותו על פי עצמו. מדייק את הגמרא, תמה דליקה בקיעים, דווקא בגלל שאין בקיעים, אז מאכילים אותו על פי עצמו. האיקה בקיעים, אבל אם יש חוות דעת רפואית שהוא לא צריך לאכול, לא. דהיינו, לא מאכילים אותו על פי עצמו, וזה סותר את דעתו של מר בר אשי. נה הגמרא, הכי כאמר, כך תסביר את המשנה. לא במשמעות של היכן שהחולה אומר צריך אני, ויש שני רופאים שאומרים כנגד זה שהוא לא צריך לאכול, אז אנחנו לא מקשיבים לדעת החולה. אלא במה דברים אמורים שאין מאכילים אותו אלא על פי חוות דעת רפואית? במקרה שאמר החולה לא צריך אני לאכול, אבל אם החולה אמר צריך אני, אז אין שם בקיעים כלל, מאכילים אותו על פי עצמו. והכוונה שאפילו יש 100 רופאים שאומרים שהוא לא צריך, אנחנו מתייחסים כאילו אין שם בקיעים כלל, והטעם למה? שנאמר לב יודע מרת נפשו. שבמקרה כזה אנחנו לא מחשיבים את הבקיאות של הרופאים לכלום, ואנחנו אומרים שהחולה מכיר את עצמו הכי טוב. אומרת המשנה, מי שאחזו בולמוס, בולמוס זה חולי שאוחז את האדם מחוות רעבון, עיניו קרות, מה שנקרא יש לו שחור בעיניים, הוא חייב לאכול עכשיו כמויות גדולות, ואם לא תיתן לו הוא מסוכן למות, אז במצב כזה מאכילים אותו אפילו דברים טמאים. עד מתי? עד שיעורו עיניו. דהיינו שהראייה שלו תחזור, ואז ידוע שהוא יתרפא מהמצב המסוכן הזה. ועוד מצב מסוכן, מי שנשכו כלב שותה, כלב חולה כלבת, אין מאכילים אותו מחצר כבד שלו. אומר רשי, אף על פי שנוהגים הרופאים ברפואה זו, זה לא רפואה גמורה שאנחנו נותנים לו איסור לאכול מהחצר כבד של הכלב. לעומת זאת, ורבי מתיה בן חרש מתיר. כי יש פה בעצם מחלוקת במציאות, רבי מתיה בן חרש הוא סובר שזה רפואה גמורה, ולכן היא מותרת. ועוד אמר רבי מתיה בן חרש, מי שחושש בגרונו מטילים לו סם בתוך פי בשבת, למה? מפני שהוא ספק נפשות, והכלל הוא, וכל ספק נפשות דוחה את השבת. ודוגמה נוספת לכלל הזה, מי שנפלה עליו מפולת בשבת, אז ספק הוא שם, ספק אינו שם, או שאנחנו יודעים שהוא שם, אבל ספק חי, ספק מת, או שזה ספק קוטי, ספק ישראל, בכל המקרים האלה מפקחים עליו את הגל. למה? כי אמרנו שספק נפשו דוחה את השבת. ואם כשהתחילו לחפור מעליו את המפולת מצאו חי, אז ממשיכים ומפקחים מעליו את הגל. אבל אם מצאו מת, יניחו ולא ימשיכו להוציא אותו מתחת לגל. מביאה הגמרא ברייתא תנור רבנן בעניין הבולמוס. מינן היו יודעים שהאירו עיניו, שאחרי שהאירו עיניו כבר אסור להאכיל אותו דברים טמאים. מסבירה הברייתא, לא מדובר פה על האם הוא רואה טוב או לא רואה טוב, אלא הכוונה מי שיבחין בין טוב לרע. על זה אמר אביי ובטעמה. דהיינו, מדובר מי שהוא יודע להבחין בין טעם תבשיל יפה לטעם תבשיל רע. וממשיכה הגמרא תנור רבנן, שוב ברייתא בעניין בולמוס. מי שאחזו בולמוס, מאכילים אותו הקל הקל. מסביר רש"י, אם אין לנו דברים מותרים כדי צורכו, ויש לפנינו רק דברים אסורים, אז אנחנו נאכיל אותו את האיסור הקל לפני האיסור החמור. הוא מפרט את הברייתא. אם יש לפנינו טבל ונבלה, שטבל זה פירות שלא הפרישו מהם תורמות ומעשרות, ומי שאוכל אותם, העונש שלו זה מיטה בידי שמיים, נבלה זה חיה או בהמה שמתה ולא נשחטה כדין והיא אסורה באכילה, ומי שיוכל אותה מתחייב מלכות. אז במקרה כזה, מאכילים אותו נבלה, כי האיסור הוא פחות חמור אצל נבלה מאשר אצל טבל. לעומת זאת, אם יש לפנינו טבל ושביעית, כאשר בשביעית הפירות הם הפקר ולכולם מותר לאכול מהם, וגם לבעל השדה מותר לקחת מהפירות כמו כולם. אבל בפרק הזמן שהפירות נגמרו מהשדה, בעל הבית חייב להוציא את הפירות שלו ולבער אותם, להשמיד אותם. וכאן אנחנו מדברים על פירות שביעית לאחר זמן הביאור. אז ההשוואה שלנו היא בין אכילת טבל שהעונש זה מיטה בידי שמיים, לבין אכילת פירות שביעית אחרי זמן הביאור, שאז האדם עובר על מצוות עשה. במצב כזה אנחנו נאכיל אותו שביעית שזה איסור קל יותר. עד לכאן הברייתא, שואלת הגמרא, במקרה שיש לפנינו טבל ותרומה, על אכילת טבל הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים, וגם על פירות תרומה שהם גופרשו לכהן, והחולה שלנו הוא לא כהן, אם הוא יאכל אותם הוא גם יהיה חייב מיטה בידי שמיים. אז מה עדיף? עונה הגמרא, תנאי, זה מחלוקת תנאים, דתניא שכך שנינו בברייתא. תנא קמא אומר שמאכילים אותו טבל ואין מאכילים אותו תרומה, לעומת זאת בן תימא אומר שנאכיל אותו תרומה ולא נאכיל אותו טבל. ומסבירה הגמרא את המחלוקת, אמר רבא, היכא דאפשר בחולין, דהיינו שיש מספיק כמות בחולין של הטבל כדי שנאכיל אותו בפירות מתוקנים אחרי שנפריש את התרומות. במצב כזה דקולי אלמא לא פליגי, לא נחלקו תנא קמא ובן תימא, שוודאי דמתקנינן לי ומספינן לי, שוודאי צריך לתקן את הפירות ונאכיל אותו פירות מתוקנים ולא נאכיל אותו לא טבל ולא תרומה. כי פליגי במה הם נחלקו? בדלא אפשר בחולין, דהיינו שאין לנו מספיק כמות בחולין, אלא אם כן הוא יאכל את כל הכמות. ובזה נחלקו תנא קמא ובן תימא. תנא קמא אומר, תאכיל אותו את הטבל כמות שהוא, ואל תפריש ממנו את התרומה, כך שאתה תאכיל אותו את התרומה בפני עצמה, ופירות מתוקנים, חולים בפני עצמם. לעומת זאת, בן תימא אומר, תפריש תרומה, באופן כזה שתאכיל כל חלק לעצמו, את החולין לעצמם ואת התרומה לעצמה, וזה עדיף מאשר לאכיל את כל הכמות כטבל. כי מר סבר טבל חמור, ומר סבר תרומה חמורה. דהיינו, מר סבר טבל חמור, כי פירות של טבל אפילו לכהנים זה לא ראוי. לעומת זאת, אבל תרומה חזיה לכהן, היא כן ראויה לכהן לאכילה. ולכן איסור התרומה הוא קל יותר מאשר איסור הטבל. וזו דעתו של בן תימא. לעומת זאת, ומר סבר תנא קמא סובר שתרומה חמורה יותר, אבל טבל אפשר לתיקוני. כי לתרומה אין שום היתר, רק הכהנים יכולים לאכול אותה. החולה הזה שהוא לא כהן בשום מצב לא יכול לאכול אותה. לעומת זאת טבל, אפשר עקרונית היה לתקן אותו, וממילא חולין ראויים לכל אדם. עד לפה דברי רבא. הפכנו דף שואלת הגמרא על דברי רבא, אפשר בחולין? שאמר רבא, פשיטא, הרי זה פשוט, מה החידוש במה שהוא אמר? עונה הגמרא, לא צריכה, בשבת. דהיינו, מה שרבא אמר, הוא דיבר בשבת, שאפילו אם זה יום שבת, שאסור להפריש תרומה ומעשרות בשבת, בכל זאת, במקרה של החולה, כן יפרישו ולא יאכילו אותו תבלים. שואלת הגמרא, אבל בשבת, נמי פשיטה שיהיה מותר, מה החידוש? הרי טלטול מדרבנן הוא. הרי כל האיסור בהפרשת תרומות ומעשרות בשבת, זה רק איסור שבות, דהיינו איסור דרבנן. כי חכמים גזרו שזה נראה כמו תיקון של משהו, ואנשים יכולים לבוא לטעות ולתקן כלים. אז אם ככה, כל האיסור הוא רק איסור טלטול מדרבנן. כאשר הוא מרים את הטבל והטבל הוא מוקצה, אז זה רק איסור חכמים. אז מה החידוש בדברי רבא שמותר לעבור על איסור דרבנן לתקן את הטבל ולא להיכשל באכילת טבל שאיסורו דאורייתא? עונה על כך הגמרא אחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר? בעציץ שאינו נקוב דרבנן. הכוונה, הפירות היו נמצאים בעציץ שהוא לא נקוב, אין לו נקב שמחבר אותו לקרקע. במצב כזה הוא בעצם לא חייב תרומות או מעשרות מהתורה, אלא רק מדרבנן. וממילא משמיע לנו רב החידוש שדוחים את השבות של הפרשת מעשרות בשבת דרבנן ולא מאכילים אותו טבל דרבנן, והסיבה כדי שאנשים לא יבואו ויאכילו אותו גם דבל בתרגה של דאורייתא. במידה והם יביאו לו תבואה מהציץ שהוא כן נקוב ומחובר לקרקע, שאז הטבל הוא דאורייתא ולא דרבנן. אז אחרי שהסברנו שהחידוש של רבא הוא רק בדברי דרבנן ולא בדאורייתא, חוזרת הגמרא ואומרת, מר סבר תבל חמור בדרבנן, ומר סבר תרומה חמורה בדרבנן. ולכן, לפי בן תימא שהוא אומר תבל חמור, נאכיל אותו תרומה, ולעומת זאת, לפי דברי תנא קמא שאומר תרומה חמורה, נאכיל אותו תבל, כאשר כל הדרגות האלה הן דרגות דרבנן ולא דאורייתא. לפי ההסבר הזה, שואלת הגמרא לאמא תנאי, האם מה שרבא הסביר את המילים אפשר בחולין, שאנחנו מפרישים בדרגה דרבנן ואנחנו דוחים את השבות של הפרשת תרומה בשבת בגלל אכילת טבל דרבנן בעציץ שאינו נקוב, האם הדבר הזה הוא מחלוקת תנאים? נתניה ששנינו בברייתא, מי שנשכו נחש, קוראים לו רופא ממקום למקום בשבת ומקרים לו את התרנגולת. דהיינו, הורגים אותה בשבת כדי לתת אותה על המכה, כי ככה הם חשבו שזה הרפואה מהקשת נחש, וגוזזים לו בשבת את הקרשין, שזה ירק שנקרא קרתי, ומאכילים אותו ואין צריך לאסר, זה דברי רבי. לעומת זאת, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לא יוכל עד שיאסר. אז שואלת הגמרא, נעימה נאמר שרבי אלעזר ברבי שמעוני ולא רבי? דהיינו, מה שרבא אמר זה כמו דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, שהרי הוא אמר שמפרישים לו תרומה בשבת ולא יאכילו אותו טבל דרבנן. למה טבל דרבנן? כי קרשים זה ירק, ותרומות ומעשרות של ירקות זה רק דרבנן, כי מהתורה חייבים להפריש תרומות ומעשרות רק מדגן תירוש ויצהר. דהיינו, מתבואה של חמשת מיני דגן, משמן ומיין. ויש דעה במסכת ברכות גם מפירוק האילן, אבל ודאי שמירק זה דרבנן. אז לכאורה, דעתו של רבא תואמת לדעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, ולא לדעתו של רבי שאמר שלא צריך לאסר בשבת. דוחה הגמרא ואומרת, אפילו תימא רבי, אפילו תאמר שרבא מסתדר גם לשיטת רבי. איך? עד כאן לא תאמר רבי אתם. מה שרבי אמר לגבי קרשינין שאין צריך לאסר אותם בשבת, זה אלא לעניין מאסר ירק דרבנן. כי הקרשין זה ירק, והפרשת תרומות ומעשות של ירק זה רק דרבנן, כי מדאורייתא צריך להפריש רק על דגן תירוש ויצהר. ואנשים לא יבואו להתבלבל בין מעשר ירק דרבנן לבין טבל דאורייתא. אבל מה שרבא דיבר זה במעשר דגן, שמעשר דגן הטבל שלו דאורייתא הוא, אז אפילו רבי מודה במצב כזה, דאי שרית לי שאם תתיר לו לא להפריש תרומות ומעשרות בעציץ שאינו נקוב, שזה אומנם מדרבנן, אנשים יכולים לבוא ואתי למיכל ויבואו לאכול גם בעציץ שהוא נקוב, דהיינו שהוא מחובר לקרקע, ואז במצב כזה הרי מעשר הדגן הוא דאורייתא. ואם כך, דברי רבא אינם תלויים במחלוקת תנאים. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, איך מרפאים מי שאחזו בולמוס? מאכילים אותו דבש וכל מיני מתיקה. למה? שהדבש וכל מיני מתיקה מאירים מאור עיניו של אדם. ואף על פי שאין ראיה לדבר, יש זכר לדבר, שנאמר כאשר יהונתן היה במלחמה והוא היה בצום, והוא טעם מיערת הדבש, והוא אומר לעם, ראו נא כי אור הוא עיניי, כי טעמתי מעט דבש הזה. שואלת הגמרא, ומאי, למה נוקטים פה לשון אף על פי שאין ראיה לדבר? הרי אנחנו רואים שבאמת זה אור הוא עיניו, אז למה זה לא ראיה? עונה הגמרא, דהתם, במקרה של יונתן, לאו בולמוס אחזי, לא אחז אותו בולמוס. ולכן זה רק זכר שדבש מועיל לעיניים, אבל לא בהכרח שהוא מועיל במקרה של בולמוס. אמר אביי, אביי מסייג את הדברים ואומר, לא שנה לגבי המיני מתיקה, אלא לאחר אכילה. אבל קודם אכילה, אם אתה נותן מיני מתיקה, מגרר גריר. זה ממשיך את הלב לתאוות הרעבון. והמקור לדבריו דכתיב בספר שמואל, וימצאו איש מצרי בשדה ויקחו אותו אל דוד, ויתנו לו לחם ויוכל וישקו מים. ויתנו לו פלח טבילה ושני צימוקים ויוכל, ותשב רוחו אליו, כי לא אכל לחם ולא שתה מים שלושה ימים ושלושה לילות. אז הבאי מוכיח מהפסוקים שאנחנו רואים שנותנים לו את הדבלה, את הצימוקים, שהם דברים מתוקים, רק אחרי האכילה ולא לפני. אמר רב נחמן אמר שמואל, מי שאחזו בולמוס, מאכילים אותו אליה בדבש. אליה זה הזנף של הכבש, זה בשר שמן. רב הונא ברידא רב יהושע אמר שמאכילים אותו אפסולת נקייה בדבש, ורב פאפא אמר אפילו קמחי דסערי בדבשה. דהיינו אפילו קמח של שעורים הוא גם יועיל כמו סולת נקייה של חיטים. העיקר שזה יהיה מתוק עם דבש. אמר רבי יוחנן, פעם אחת אחזני בולמוס ורצתי למזרחה של תאנה, דהיינו לצד המזרחי של התאנה, וקיימתי בעצמי את הפסוק החוכמה תחיה בעליה. למה? כי בגלל שהיה לי חוכמה, דתני רב יוסף, שידעתי את מה ששנה רב יוסף, שהרוצה לטעום טעם תאנה, יפנה למזרחה, שאיפה הוא יודע את זה, שנאמר, וממגד תבועות שמש. דהיינו שהתבועה של ארץ ישראל היא ממותקת מאור השמש. בפורטל הדף היומי דוקטור משה רענן מסביר שהתאנה היא עץ שפירותם מבשילים ונקטפים בהדרגה, ואם ישאירו את הפירות על העץ הם יכולים להירקב. אז כאשר מישהו רוצה בשעות הבוקר לאכול פירות מתוקים, הוא צריך ללכת דווקא לצד המזרח של התאנה, כי שם כבר יש את אור השמש עם התחלת הזריחה. הוא אומר שההסבר הזה עשוי להוות תשובה לשאלה של הרשש, שלכאורה גם במערב השמש מכה וגם בדרום השמש מכה. הוא רוצה לומר שהמעשה של רבי יוחנן התרחש בשעות היום המוקדמות, ולכן רבי יוחנן ידע שהוא צריך ללכת דווקא לצד מזרח. מספרת הגמרא, רבי יהודה ורבי יוסי אבק אז לבאוך היו הולכים בדרך, אחזי בולמוס לרבי יהודה, רבי יהודה נתקף בבולמוס, קפחי לרועה אחלי לריפתה. הוא מצא שם איזה רועה צון, והוא לקח ממנו את האוכל שלו, וככה הוא התרפא. אמר לרבי יוסי, קיפחת את הרועה, מה עשית? אז המשיכה הגמרא, כמעטו למטה, כשהם הגיעו לעיר, אחזי בולמוס על הפעם לרבי יוסי, אהדרו בלגי וצעי. ובני אותה עיר הקיפו אותו בקדים וקערות מלאים בדבש ודברים מתוקים. ואז אמר לו רבי יהודה, אני קיפחתי רק את הרועה, אתה קיפחת את העיר כולה. ומביאה הגמרא עוד סיפור ותו. רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי אבו כעז לבאוך היו הולכים בדרך. רבי מאיר אב ודייק בשמה, הוא היה מדייק בשם של האנשים שהוא פגש. לעומת זאת רבי יהודה ורבי יוסי לא אבו דייקו בשמה, הם לא היו מתייחסים לשם של האנשים. כמעטו להו דוכתא, כשהגיעו לאותו מקום באו ושפיזה, חיפשו מקום להתאחסן, יהבו להו, הגיעו לאיזה מקום, אמרו לו לבעל הבית, מה שמך? אמר להו, קוראים לו קידור. אמר רבי מאיר לעצמו, שמע מינה שזה אדם רשע, ולמה? שנאמר, כי דור תהפוכות המה. ובעקבות ההבחנה הזאת, רבי יהודה ורבי יוסי, שהם לא דרשו את השם, אשלו למי כיסאיו, הם נתנו לו שישמור על הכיס, על הארנק שלהם, ורבי מאיר לא אשלו למי כיסא, לא נתן לו את הארנק, אבל מה הוא כן יעשה? הוא הרי חושש שהוא יגנוב לו אותו. אז על הלך, ואותווי בקברי דאבוע, הוא הלך ושם אותו בקבר של אותו בעל הבית. התחזה לבחלמי, ואז נראה אותו אבא שהיה קבור בחצר לבן שלו. תא שקיל כיסא, בוא תיקח את הארנק, דמן אחרי שדאו גברה, שמונח מתחת לראש שלי שם בקבר. למחר, אמר להו, אז אומר להם בעל הבית, למחרת, אחרי שהוא מתערר, הכי התחזה לבחלמי, תשמעו, זה מה שראיתי בחלום הזה. לפי גרסת הבח, אמר לי, אמר לו רבי מאיר, חלמה דבי שימשי, חלומות של בין השמשות של יום שישי, לט בו ממש, אין בהם ממש, למה? בגלל שאתה במנוחה, אתה מדמיין. אבל אז, אז על רבי מאיר, הלך רבי מאיר, ונטרי כולי יומה, ואייטי, שמר על הארנק שלו כל היום כדי שהוא לא ייקח את זה, ומוצא שהביא את זה לעצמו. למחר, ביום ראשון בבוקר, אמרו לו, אומרים לו, רבי יהודה ורבי יוסי לבד הבית, הבלן כיסן, תחזיר לנו את הארנקים שלנו. אמר לו, אומר להם, לא היו דברים מעולם להדם, על מה אתם מדברים? אמר לו רבי מאיר, אז אומר להם רבי מאיר, המי לא דייקתו בשמה, למה לא שמתם לב שהשם שלו כידור זה שם של רשע, למה נתתם את הארנק? אמרו לו, אז הם עונים לו, המי לא אמרת לנמר, למה אתה לא אמרת לנו את הדבר הזה שצריך להישמר ממנו? אמר לו, הוא עונה להם, אמר דה אמרי אנה, מה שאני אמרתי זה חששה, זה רק חשוש שאולי הוא רשע, אבל אחזוקי מאמרי, האם אפשר על בסיס החשד שלי להחזיק אותו לאדם רשע? לכן לא אמרתי לכם. אז מה הם עשו? משכו ועילו לחנותה, הם משכו את בעל הבית לתוך חנות, ושם אשקו יי חמרה, אשקו אותו יין, אבל עדיין הוא לא גילה להם איפה הכביא את הארנקים. אבל אז הם שמו לב, חזו, הם ראו תלפחי אספמי, שיש לו עדשים על השפם שלו, שהוא לא ניקה את השפם אחרי האוכל. אז לו ויהבו, הלכו ונתנו סימן על הדוויט, הוא סימן לאשתו, אכלתם היום עדשים, זה הסימן שהוא אמר לנו, ושקלו על הכיסא היו, והייתו, ואז היא נתנה להם את הארנק, והלכו ולקחו את זה. אז על אי הוא, הוא הגיע הביתה, גילה את הדבר הזה, וקטלי לאיטתי, והרג את אשתו. ועל זה אומרת הגמרא, היינו דתניה, זה מה ששנינו, מים ראשונים האכילו בשר חזיר, מים אחרונים הרגו את הנפש. מסביר לנו רש"י, מים ראשונים האכילו בשר חזיר, זה כעסו חכמנו מפורש. היה פונדק של ישראל אחד, שהוא היה מוכר לישראל דברים המותרים, ומאכיל אותם, אבל נוחים שהיו נכנסים, הוא היה מאכיל אותם בשר חזיר מבושל. פעם אחת בא ישראל לפונדק, ובעל הבית רואה שהוא לא נוטל ידיו. אז הוא חושב שהוא גוי, וממילא כשהוא יסב לאכול, הוא נתן לפניה בשר חזיר. זה הכוונה שבגלל מים ראשונים שהוא לא שמר על זה, האכילו מישהו בשר חזיר. ומים אחרונים הרגו את הנפש, זה הסיפור שאמרנו פה, שהוא הרג את אשתו, כי אם הוא היה נוטל מים אחרונים... ודרך מי שנוטלים ידם לקנח את השפם בידיים הרטובות שלהם, ואז לא היו העדשים נראים על השפם, והחכמים לא היו יכולים לתת לאשתו את הסימן הזה, וממילא הוא לא היה הורג אותה. מסיים את הגמרא, ולבסוף, אחרי כל הסיפור הזה, רבי יהודה ורבי יוסי כן הבו דייקי בשמה. הם כן התחילו לדייק בשמות של האנשים שהם פגשו. כמעטו להו ביתה דשמי בלה, כשהם הגיעו לאחד שקראו לו בלה, לא היינו לגבי, הם לא נכנסו אצלו. למה? אמרי שמה מנעת, שמה מהשם שלו, שרשע הוא. דכתיב, שכתוב בספר יחזקאל, ואומר לבלה ניאופים. ואם קוראים לו בלה, זה אומר שהוא אדם רשע. עד לכאן דף פי ג'.